כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא המחשבות של האדם והשפעתם על הרגשות של האדם. שוררינו לרפואת מלכה רג'ינה בצמחה, לעילוי נשמת ברטה בתאוס ודניאלי בת אליהו מרדכי. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, השפעת הרגשות על האדם היא אדירה. ישנה אזהרה לדיין, הדיין שדן דין תורה, שלא ישמע דברי בעל דין אחד עד שיבוא הבעל דין השני. יש תובע ונדבע, אחד מהשניים מגיע לבית הדין ובאל, לפני השני אסור לו להציג את דבריו לפני שהשני נמצא לידו. צריכים שני בעלי הדין להציג את דבריהם אחד מול השני. כך אומר הרמב״ם בספר המצוות, הזהיר השופט שלא לשמוע אחד מבעלי הדין שלא בפני בעל דינו השני. למה? כותב הרמב״ם בספר המצוות, כדי שלא תיכנס לנפשו צורת הדברים, אין יושר להם ולא אמיתות. עוד נאמר בספר משלי פרק י"ח, צדיק הראשון בריבו ובר רעהו וחקרו. אומר הרלב"ג, יהיה אצל השופט האיש הראשון שיבוא לפניו צדיק בדברי ריבו, בדברי המריבה המחלוקת, כי יאמין לדבריו. כאשר יבוא רעהו להגיד לו הפך הדברים ההם, לא יאמין לו, כי אם אחרי החקירה השלימה, וזוהי הסיבה שמנעה התורה לא לשמוע דברי בעל דין אחד קודם שיבוא השני. והגמרא במסכת סוטה אומרת, רבי יהושע מונה אנשים שהם מבלי העולם, ואחד מהם זה רשע ערום. מה הכוונה רשע ערום? ערום הכוונה שהוא ערמומי. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, זה המתאים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו, וכך הוא גורם לעיוות הדין. למה? מכיוון שהזכויות נקבעות בלב הדיין כאשר הראשון מדבר והשני לא נמצא כאן כדי להתגונן, כדי להגיב. וגם הראשון עצמו, כאשר הוא מדבר והוא לא רואה את השני מולו, הוא מרגיש בנוח להוציא דברים מחוץ לכל פרופורציה, מכיוון שאין מי שיעצור אותו, יבלום אותו, וקשה לדיין לאחר מכן לסלק מליבו את הדעה הקדומה שנתפסה, שנחרטה בחדרי ליבו, וכך הוא פחות רואה זכות לשני. ולכן העושה כך נקרא ערום, וגם הוא רשע. למה? נאמר, לא תישא שם השב. אומרת הגמרא סנהדרין זין שבועות למד א', כאשר נאמר לא תישא שם השב, הגמרא דורשת גם רעיון נוסף. לא תישא שם השב, לא תסי. לא תסי, כלומר עזרה לבעל דין שלו יתאים את הדברים שלו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, הדיין הוא שמע רק צד אחד, ובלי ספק לוקח בחשבון את העובדה שבעקבות הדברים של האדם הראשון יבואו הדברים של האדם השני. הטענות של האדם השני יבואו ויכחישו את הטענות של הצד הראשון. ולכן לכאורה, הדיין הוא אדם מספיק חכם ואובייקטיבי. אין לכאורה נזק בשמיעת דברי בעל דין אחד שלא בפני בעל דין חברו. אבל לדעת חזל, לא כך הם פני הדברים. למה? מכיוון שהייתה חוויה ראשונה של הראשון, שהוא דיבר כאשר השני לא היה כאן, הדברים של בעל הדין הראשון נכנסו אל ליבו של הדיין, עד כדי כך שכעת יש לו נטייה להצדיק את הראשון יותר מאשר השני. איך זה בא ידי ביטוי? צדיק הראשון בריבו, הראשון הוא הצודק, ובראהו, את הראהו, את השני, מתחילים לחקור, מתחילים לשאול יותר שאלות. מהצד, זה נראה שאולי יאמר הדיין, אני בסך הכל אדם אובייקטיבי, אני אדם ענייני. אבל כאשר אנחנו מסתכלים טוב, אנחנו רואים שהראשון כאשר הוא אומר משהו, יש שאלה או שתיים לבדוק את הדברים. כאשר השני אומר משהו, מתחילים לשאול אותו 10 שאלות. למה? איך זה קרה? כמה זה קרה? כלומר, ישנה הנחת יסוד שהראשון צודק והשני לא. על הבסיס זה אפשר להסביר מה שמצינו בגמרא, שמפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? מפני שנוחים ועלובים הם, ושונים מלמדים את דבריהם ודברי בית שמי, ולא עוד, אלא שקודם כל אומרים, בית שמי אומרים כך וכך, ואנחנו בית הלל אומרים אחרת. מה השמע מהדברים? שבשכר הענבה הם זכו שההלכה כמותם. לכאורה, מה הענבה הרלוונטית לנושא? ההלכה. הענבה הזו היא מידה נהדרת. ההלכה היא חשובה מאוד. מה הקשר בין השניים? התשובה היא שהענבה היא הדרך להגיע לאמיתותה של תורה, כי מי שמחזיק בדעתו לא מוכן לשמוע ולקבל דברי חברו, והוא נשאר בטעות שלו. לכן מובן שבית הלל שנהגו בענבה עם חבריהם, האזינו לדברים של בית שמי והציגו את דברי בית שמי לפני שקבעו את הדעה שלהם. מתוך כך יצאה הסברה שלהם מנופה, מזוקקת, ולכן הלכה כמותם. כי קשה מאוד לאדם, אחרי שהוא מרזיק בדעה מסוימת, להודות שהוא טעה. דוגמה לכך, ירמיהו הנביא. מגיע אל נביא השקר חנניה בן עזור. אומר לו, לא שלח אותך הקדוש ברוך הוא, ואתה הבטחת את העם הזה על שקר, ולכן אמר השם, השנה אתה מת. ובאמת, וימות חנניה הנביא בשנה ההיא, בחודש השביעים. אמרו חז"ל, שבערב ראש השנה מת חנניה בן עזור, כמו שאמר הנביא ירמיהו. אבל חנניה בן עזור ציווה את הבנים שלו שיגברו אותו רק אחרי ראש השנה ויעלימו את מיטתו, את פטירתו. וכל זה למה? כדי לעשות את נבואתו של ירמיהו הנביא שקר. בואו ונעמיק בדברים. חנניה בן עזור עומד על סף מוות. העיניים שלו, הלב שלו, כולם רואים ומרגישים את האמת שאמר ירמיהו הנביא. ירמיהו אמר לו, אתה חנניה בן עזור, לא שלח אותך השם, ואתה הבטחת את העם הזה על שקר, לכן השנה אתה מת. ערב ראש השנה, הוא על סף מוות, הנה הוא רואה את נבואתו של ירמיהו הנביא. הוא רואה שדרכו מובילה אותו אל השאול, אל המוות. באותה שעה, מה היינו מצפים שיעשה חנניה בן עזור? יאמר ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, ישלח לי ירמיהו הנביא, מסר הודעה לומר לו, אתה צודק, אתה נביא אמת ואני נביא שקר. יעשה תשובה על מנת שיחיה עוד כמה שנים. ובמה הוא עסוק באותו רגע? הוא שבוי בדעה הקדומה שלו, הוא שבוי בתפיסה שלו, בצדק שלו, והוא עסוק בתכסיסי עורמה קטנוניים, איך להראות לכולם שירמיהו הנביא הוא לא נביא אמת, והוא כן חנניה בן עזור נביא אמת, הוא על סף מוות, אבל בזה הוא עסוק. כי ככה האדם שבוי בדעתו, וכאשר הוא כבר התחיל באיזשהו תהליך מסוים בהקשר הזה, חנניה בן עזור שהיה נביא שקר, הוא לא חוזר אחורה. הרגשות שלו, המחשבות שלו, הדעות שלו, ההרגלים שלו, כל אלה זה בית האסורים שלא מאפשרים לו לעשות שינוי באורחות החיים שלו. זוהי סכנה גדולה כל כך, שהאדם בעיני עצמו בטוח שהוא צודק, והוא לא פתוח לראות איפה הוא טועה, איפה הוא לא מתנהל כשורה, איפה הוא לא יעיל ואיפה הוא לא טוב. האדם הזה לא משתנה, האדם הזה לא משתפר. הוא מרוויח תחושת צדק, הוא מפסיד התקדמות בחיים שלו. הוא מרוויח שהוא צודק, הוא מאבד את החברים שלו, כי אנשים לא רוצים לדבר איתו מכיוון שהוא כל הזמן בעיני עצמו הצדיק הצודק והאחרים השליליים. כל כך הרבה מהחיים שלנו תלוי ברגשות שלנו. לא פעם בני אדם הרגישים טוב עם עצמם, והם מתפקדים בצורה טובה, וכשהם במצב רוח שלילי, מצב הרוח המדוכדך שלהם, הם מרגישים רע עם עצמם. ואז הם מרגישים שהם לא יכולים לעשות, לא יכולים לפעול, לא יכולים ליזום. לרגשות של האדם אין רק משקל כבד בנושא העשייה, אלא גם לגבי ההחלטות. על בסיס הרגשות שלנו, בהרבה מאוד מקרים, נעשה החלטה זו או אחרת, איך שבני אדם מרגישים בהווה, על בסיס זה הם מתרגמים לעצמם את העתיד, והם אומרים לעצמם, אם בהווה אני מרגיש רע, כנראה שכך יהיה גם כן בעתיד, ועל בסיס זה הם מנהלים את ההחלטות שלהם, ולא מחליטים לפעול בצורה יעילה וטובה. וכל זה למה? מכיוון שהם מרגישים רע, הם נעולים בהרגשה הזו, הם לא מאפשרים לעצמם להיפתח אל אופציות נוספות. ההיסטוריה של העולם תלויה ברגשות. אנשים נלחמו אחד עם השני בגלל רגשות, בגלל תחושות, בגלל קנאה, תאווה, כבוד, עוצמה, ביטחון שהם רצו להרגיש או שהם הרגישו. מלכים הרגישו הרגשה זו או אחרת, האומה יצאה לקרב, חיילים מתו, נשים נשארו אלמנות, ילדים יתומים בגלל רגשות של מי שהחליט להוציא אותם לקרב. אנחנו לא באים לשפוט כאן איזה קרב נכון ואיזה לא, אבל כן לשים דגש על עוצמת הרגשות בעולם הזה. ולכן, לנהל את הרגשות שלנו, זה לא מותרות בחיים שלנו, זה חלק עיקרי מהחיים שלנו. כמה אנרגיה משקיע האדם בשביל להרגיש טוב, בשביל להימנע מתחושה רעה. הרבה מאוד. ואנחנו ננסה להראות שהרגשות שלנו תלויים בהרבה מאוד מקרים, לא רק למה שקורה בעולם, אלא איך אנחנו מגיבים למה שקורה בעולם. פתגם יפה אומר ש10% ממה שקורה לנו משפיע עלינו. 90% ממה שמשפיע עלינו זה איך שאנחנו מגיבים לאותה 10%. 10% ממה שקורה בעולם זה מה שמשפיע עלינו. 90% ממה שמשפיע עלינו זה איך שאנחנו מגיבים למה שקורה בעולם. בהרבה מדי מקרים לא נוכל לשלוט במציאות, אבל בהרבה מקרים נוכל לשנות את התגובות שלנו למציאות. אנשים מבקשים מהקדוש ברוך הוא לשנות את המציאות, ובהרבה מאוד מקרים זוהי כוחה של תפילה, כוח אדיר שיכול לשנות את המציאות. ועיני לאה רכות, והיא מתפללת, והיא משנה את הגזירה, ובמקום להתחתן עם עשיו, היא מתחתנת עם יעקב. וכך הדוגמאות הן רבות על הכוח האדיר שהקדוש ברוך הוא אפשר בעולם הזה בעזרת התפילה. או בעזרת זכויות גדולות מאוד, כמו שמצינו גם לגבי התורה עצמה שיכולה לשנות את גזירתו של האדם. כמו שמצינו גם בהלכה, הרמב״ם בהלכות שכנים כתב, כל הדברים שצריכים לשמירת העיר לוקחים מכל אנשי העיר, אפילו מהיתומים. כלומר לוקחים תשלום מכולם, חוץ מתלמידי חכמים, שאין תלמידי חכמים צריכים שמירה, שהתורה היא זו ששומרת אותם. מצינו שהידי כוח התורה האדם יכול לבטל מעליו איסורים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש חלק ג', כל דשתדל באורייתא, כל מי שמתאמץ בלימוד התורה, בטל מיני חיובה דכוכביה ומזליה, בטלים ממנו כל החובות מידת הדין, כל מה שבהשפעת הכוכבים ומזלות. הוא מופיע בעלייה רבה, סימן ממזיין סיף קטן ג', שלמרות שאמרו חזל בגמרה, מסכת מועד קטן בדף חפחת, אמר רבה חיי בני ומזוני, לא בזכותה טליה מילתה, אלא במזלה טליה מילתה. כלומר, לגבי אריכות חיים של האדם, מספר הילדים שלו, סיפוק המזונות והצרכים שלו, תנאי החיים שלו, לא בזכות הטליה מילתה, אלא במזלה טליה מילתה. אומר הגאון מווילנה, המזל כאן, הכוונה היא השפעת הכוכבים על מה שמתרחש בעולם. וכמו שמצינו בגמרא מסכת שבת קופנון וב, הגמרא שם מלמדת שנחלקו אמוראים, אם תפילה ומעשים טובים יכולים לשנות את השפעת המזל. מה שהגמרא במסכת מועד קטן בדף כ"ח, רבה אומר שחיי בני ומזוני, לא בזכות הטליה מילתא, לא בזכותו של האדם, אלא במזל תלוי. דברי רבה הם כדברי רבי חנינה בגמרא שם, שהשפעת המזל היא מוחלטת ולא יכולה להשתנות. ודעתו של רבי יוחנני שתפילה ומעשים טובים יכולים לשנות את המזל לטובה. הרן והרידבו שניהם מסבירים איך ייתכן שרבה ורבי חנינה סוברים שפרנסתו של האדם, אריכות החיים שלו, הילדים שלו, הכל נקבע על ידי המזל ולא על ידי הזכויות שלו. הרי התורה עצמה כמה וכמה פעמים מבטיחה שפע ברכות למי שעושה את רצון הקדוש ברוך הוא, ולהפך למי שממרה דברי השם. אלא מסברים הרן והרידבו שהכוונה היא שמשקל גדול יש למזל, וזכות גדולה צריכה על מנת שהאדם ישנה את מזלו. ואומר עליה רבה גם לדברי רבה ורבי חנינה שאומרים שחיי בני ומזוני, לא בזכות תלוי הדבר אלא במזל. בכל זאת כתבו התוספות מסכת שבת קוף נון וב, על ידי זכות גדול משתנה המזל. ואומר עליה רבה, יגיעת התורה היא הזכות גדול שיש בידה לשנות ולהפוך את המזל מרע לטוב, כמו שאומר רשי פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. והרבה שואלים איכן רשי מצא רמז לעמל התורה כשהפסוק אומר בחוקותיי תלכו. נאמר בחוקותיי באופן כללי, יש הרבה חוקים, מניין שמדובר דווקא על התורה? אלא באותה פרשה יש הרבה ברכות, והפרתי אתכם והרבתי אתכם, השבתי חיה רעה מן הארץ, חרב לא תעבור בארצכם. הרבה ברכות בפרשת בחוקותיי, גם בנושא החיים, גם בנושא המזונות, ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו. כל העניינים האלה הם לכאורה לפי דברי הגמרא לא תלויים בזכויות אלא במזל. כמו שאמרנו, בני חיי ומזוני, לא בזכות תלוי הדבר אלא במזל הדבר תלוי. ובכל זאת הנה מצינו שהתורה אומרת שכן ניתן לשנות, ולכן הקדים רשי בפירושו אם בחוקותיי תלכו, איך אפשר לשנות את המציאות? על ידי עמל התורה, ואז אפשר לשנות את המזל ולקבל כל כך הרבה ברכות לשנות את המציאות. אז למדנו שבגדול האדם חי בתוך המציאות שהוא נמצא בה. הוא יכול לשנות את המציאות על ידי זכות גדול, על ידי תפילה, מעשים טובים, על ידי עמל התורה. ואנשים מבקשים מהקדוש ברוך הוא לשנות את המציאות. דבר נהדר. יחד עם זאת, בהרבה מאוד מקרים, נכון גם לבקש מהקדוש ברוך הוא לא רק לשנות את המציאות, אלא לשנות את התגובות שלנו למציאות. לבקש מהקדוש ברוך הוא לעזור לנו לעשות שינוי באופי שלנו, או לפחות לעשות גם שינוי במציאות, אבל גם איתנו, גם בתוכנו. למה? אם נבקש מהקדוש ברוך הוא שהשכן שכל הזמן כועס עלינו יעבור דירה, ובאמת תפילותינו יתקבלו והוא עבר דירה, הסתדרנו עם השכן. אבל לא הסתדרנו עם עצמנו, מה לגבי הכעס הנבא, מה לגבי האופי שלנו, מה לגבי חוסר יכולת שלנו להתמודד עם מי שנמצא מולנו. אם הכעס הנבא, אם האדם הסמכותי הבא שיתנהל בצורה שלא מתאימה לנו, לא נצליח לדבר איתו, להביע את הצרכים, את הרצונות, את הגבולות שלנו, איתו לא נסתדר. מה נאמר? שוב פעם נתפלל. מצוין. אבל משהו באופי שלנו חזק מדי. יש כאן איתות של המציאות. המציאות אומרת, רגע, בוא תבדוק את האופי שלך. בוא תראה איך אתה יכול להיות אסרטיבי יותר, נחוש יותר, עומד על דעתך יותר. חלילה, לא מזלזל באחר, אבל כן מכבד אותו וגם את עצמך. נכון, זה מצוין להתפלל לריבונו של עולם שהמציאות תשתנה, אבל גם שהאופי שלנו ישתנה. במקרה הזה, האופי שלנו חלש מדי. את החולשה באופי צריך לחזק. צריך להתפלל ודאי. בשביל זה נוצרה התפילה. אבל האדם הזה, לפעמים הוא יתפלל רק שהמציאות תשתנה. בדוגמה שהבאנו, לדוגמה הוא מתפלל לריבונו של עולם שהשכן יעבור דירה. אכן, השכן זכה בעבודה חדשה, בתנאי חיים משופרים, והוא עבר דירה לבית גדול יותר. טוב לשכן, כך לנו אין רגשות אשמה שהתפילה שלנו התקבלה. יחד עם זאת, החולשה באופי היא לא באה לידי תיקון. ולכן לא רק להתפלל שהמציאות תשתנה, לא רק להתפלל שהקשיים בחיים לא יהיו קשים יותר, שזו ודאי תפילה שצריך להתפלל, אלא גם להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לגלות את המשאבים שלנו, את היכולות שלנו להתמודד עם קשיים בחיים. בני האדם נמצאים בעולם הזה 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה, 120 שנה. לא פעם הרגשות של האדם מנהלים אותו כל כך הרבה זמן מהחיים שלו. כאן הוא מרגיש פחד, כאן הוא מרגיש איום, כאן הוא מרגיש תסכול, כאן הוא מרגיש בזיזות, כאן הוא מרגיש עצלות, וכאן הוא מרגיש מנוצל, מאוים או מנצל. כל מיני הרגשות שהוא לא היה רוצה להרגיש אותם, אבל כך הוא מרגיש, והוא לא מצליח לשפר את התפקוד שלו ואת איכות החיים שלו. ואיכות החיים של האדם תלויה במחשבות שלו, ברגשות שלו. מספרים שהגיע מישהו אל אחד האדמו"רים, התחיל להקנית אותו במשך כמה וכמה דקות, אחרי כמה רגעים שהוא רואה שהאדמו"ר עדיין במנוחת נפש, בשלווה. הוא שואל אותו, לא מפריע לך כל מה שאומרים עליך? האדמו"ר השיב לו בצורה שליבה וחכמה. הוא שאל אותו, אם מישהו מביא לך מתנה, ואתה לא מעוניין לקחת אותה, מי נשאר עם המתנה? הוא ענה לו, אני נשאר עם המתנה. יפה אמר האדמו"ר, אותו דבר, אני בוחר לא לקבל את המתנות שלך. אותו אדם ניסה להקנית, הבין שכל הכעס שהיה אצלו על האדמו"ר נשאר אצלו בלב. הכעסן נעשה יותר כעסן, והרגוע נעשה יותר רגוע. לשלוט ברגשות זה לא אומר להדחיק את הרגשות. הפסוק בספר משלי אומר, דאגה בלב איש ישכנה, ודבר טוב ישמחנה. מה הכוונה דאגה בלב איש ישכנה? הכוונה היא יקופף אותה. דאגה בלב איש ישכנה, הכוונה שייתן לה פחות משמעות, פחות משקל. איך אדם יכול לקופף את הדאגה? איך הוא יכול לתת לה פחות משקל? אדם יכול לדוגמה לכתוב על דף את כל הדאגות שלו, כשהן רצות במוח שלו שוב ושוב. אז כמו כל מחשבה שעוברת במוח, שוב ושוב, היא נראית כאמיתית. כי זוהי טבעה של מחשבה שחוזרת במוח שלנו עוד פעם ועוד פעם. כאשר האדם הוא חושב על מחשבה מסוימת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ריבוי המחשבות בראש יוצרות תחושה שהמחשבה היא כבר מציאות. היא נראית לאדם כאמיתית. אם זוהי דאגה, האדם מרגיש מאוים. אבל מצד שני, כשהוא עוצר את קצב החשיבה, כשהוא כותב את הדברים, הוא מתחיל לשים לב כמה לא ריאלית היא הדאגה שלו. דאגה בלב איש ישכנה, יקופף אותה. אומרת הגמרא מסכת יומה, ישכנה, ישיחנה מדעתו. יש פירוש נוסף, ישיחנה מלשון שיחה. לדבר עם מישהו, ישיחנה לאחרים. כך האדם יכול לקופף את הדאגה. הוא עצמו יעזור לעצמו לקופף את הדאגה על ידי כך שהוא יכתוב את זה על דף, יראה את חוסר הפרופורציה של הדאגה, או ידבר על זה עם אנשים אחרים, יראה את הדאגה, את נושא הדאגה בפרופורציה אחרת. אז האדם גם יוכל להיזכר ש-70% מהדאגות שלו מעולם לא קרו בסוף. כמו שהפתגם אומר שאנשים לא מתו בגלל שפיתרו אותם מהעבודה, אבל הם כן מתו מעודף מחשבות על כך שיפטרו אותם מהעבודה. לדבר עם מישהו על הדאגות שלנו יכול מאוד לעזור לנו. כמובן צריך למצוא את האדם הנכון, או אפילו לכתוב על דף את הרגשות הקשים. יש אנשים שלאחר מכן ישמחו לזרוק את הדף לפח, כמו היינו אומרים, מעשה סימבולי, מעשה סמלי, שאומר זהו, זה היה, ואני זורק את זה הלאה. לא שזה מרפא את האדם לגמרי, אבל זה נותן תחושה טובה לדקות הספורות או לשעות הקרובות, ובכך זה עוזר לאדם לחזור את תפקוד לעשייה, וזה לא פעם יכול לרומם את האדם. היה מחקר בארצות הברית על סטודנטים, שסטודנטים רשמו את כל הרגשות השליליים שלהם ביחס לחרדות, חרדות המבחנים שלהם, הגעגועים שלהם הביתה. אותם אנשים שרשמו את הרגשות שלהם, התברר דבר מעניין. כעבור שנה או שנתיים, סטטיסטית, הם ביקרו הרבה פחות אצל רופאים מאשר סטודנטים שמילאו את היומן שלהם בכל מיני פעילויות שהם עשו, או כל מיני מאכלים שהם אכלו, או כל דבר אחר, אבל הם לא רשמו את הרגשות שהתלוו לאותה עשייה. עצם זה שאדם מדבר על רגשות, עצם זה שאדם מחצין רגשות, זה עצמו גורם לאדם תחושת עברור לרגשות שלו. זה עוזר לו לא לקחת את הרגשות שלו כדבר שהוא ודאי 100% נכון, אלא הוא מרגיש דאגה, הוא מרגיש לחץ. הרגשה היא רק הרגשה, היא לא תמיד מציאות. נכון, לפעמים הפחד עצמו מייצר מציאות, אבל חשוב לזכור שברוב המקרים הדבר הזה לא קורה. אז חשוב לדבר על הרגשות, חשוב להביע אותם. יחד עם זאת, ברגע שמדברים עליהם, זה לא אומר שזה לגיטימי לדבר עליהם בצורה מעליבה ופוגעת. זה לא אומר שזה לגיטימי להביע את הכעסים, תסכולים, דאגות בצורה שהיא פוגעת באנשים אחרים. זה ודאי שלא. תדבר על הרגשות שלך, מבלי להעליב, בלי לפגוע. חשוב לא לדכא את הרגש, אבל מצד שני, לא להביע אותו בצורה שאין לה שום גבולות. יש אנשים שאומרים, לי יש אינטליגנציה רגשית. איך זה בא ידי ביטוי? אני מדבר על הרגשות שלי. איזה רגשות אתה מדבר? אני מרגיש מאוד מתוסכל על השני. אני מאוד כועס על האדם האחר. זה לא נקרא להביע רגשות. זה נקרא להעליב, זה נקרא לפגוע. להביע רגשות בצורה אינטליגנטית, אינטליגנציה רגשית זה אומר, אני מרגיש מאוד מתוסכל. יחד עם זאת, אני יכול להבין שאם אני מתוסכל, כנראה שגם אתה מרגיש הרגשות שליליות. כלומר, מצד אחד, תביע את הרגש שלך. מצד שני, אל תכפה את הרגש שלך לאדם האחר ותאשים אותו בצורה סמויה, על ידי כך שאתה אומר, אני מרגיש מתוסכל, והאדם מרגיש שאם אתה מתוסכל, זה אומר שאני אשם. להביע רגש זה לא אומר לפזר רגשות אשמה למי שנמצא באזור. תגיד, אני כועס, אני מתוסכל. תוסיף, אני מבין שכנראה גם לך יש את הסיבה שלך להרגיש כך. תוסיף, אני רוצה לדבר על הרגש שלי. תוסיף, אני רוצה גם לתת מענה לרגש שלך. זוהי אינטליגנציה רגשית, היכולת שלך לדבר על הרגשות שלך, אבל לא לפזר רגשות אשמה כשאתה מדבר על הרגשות שלך. זו לא אינטליגנציה רגשית להגיד אני כועס, אני מתוסכל, להשתמש בכל מיני מילים יפות שמתארות רגש זה או אחר. לא משנה אם המילים שנאמרות הן בעברית או בלטינית. לא משנה בשפה הדברים נאמרים. אם כאשר אתה מביע רגש אתה פוגע במישהו אחר, זו לא אינטליגנציה רגשית, אולי זו בכלל לא אינטליגנציה. אז חשוב להביע רגש, אבל לא להעליב בעזרת הרגש. לא לנסות לשנות את האחרים בעזרת הרגש. עוד נקודה חשובה. רגשות מולידים רגשות. קנאה, צרות עין, זו תולדה של פחד. האדם מקנה מפחד שהוא לא מספיק טוב כמו מישהו אחר. מהמקום הזה הקנאי מתבטא בצרות עין כלפי האדם האחר. אדם שיש לו אינטליגנציה רגשית זה אדם שמודע לכך שיש רגשות בסיס ורגשות שהם פועל יוצא. אם האדם ינסה לא להיות צר עין, לא בטוח שהוא יצליח. אבל אם הוא ינסה לעבוד על כך שהוא יעריך את עצמו יותר, הוא יעבוד על הביטחון העצמי שלו, על תחושת המסוגלות שלו, על תחושת ההתקדמות שלו בחיים שהוא עושה, הוא פועל ומתקדם, אז יש הרבה יותר סיכוי להתגבר על צרות העין, כי צרות העין זוהי תוצאה של ערך עצמי נמוך שיש לאדם, ולכן, כיוון שהוא לא מצליח להגביע או לרומם את עצמו, הוא צר עין כלפי האנשים האחרים. עוד נקודה חשובה, בשביל לשלוט על הרגשות, זה לדעת איך מצב רוח בחיים יוצר סוג רגש אחד או אחר. לזהות את הרגעים שבהם האדם יודע שהוא הולך להישחק, בין אם זה בעבודה, בגלל עייפות או פגישה עם אנשים קשים. להכיר שרגשות לא פשוט צפים משום מקום, אלא לזהות למה הגיע רגש זה או אחר. האם יש מחנה משותף בין כל הזמנים שהאדם כועס, מדוכא, מתוסכל? האם זה כשהוא יוצא מהבית, כשהוא מגיע הביתה, כשהוא עמוס בעבודה, או כשאין לו עבודה? עוד נקודה, חשוב לזהות את הרגש מיד כשהוא צף, לא לחכות שהוא יתפתח עוד ועוד. כמובן, לא נכון לדכא רגשות. זה גם לא אומר שאנחנו חייבים להביע אותם, אבל לדכא אותם ולהתעלם מהם בדרך כלל יוצר מצב שבו אנחנו סוברים רגשות, ואז התגובה שלנו היא מחוץ לכל פרופורציה. אפשר לפגוע בעצמנו ובאחרים. יש בני אדם שאוהבים לנהל יומן רגשות. ומה הכוונה? לפעמים להכיר את הרגשות זה לנהל יומן רגשות. יומן רגשות, הכוונה היא שבמהלך היום, כל שעה, שעתיים ירשום האדם לעצמו מה הרגיש, מה הוא חשב ומה הוא עשה בשעה האחרונה. כך האדם יותר ויותר מודע לעצמו ולרגשות שלו. לדוגמה, בשעה האחרונה הוא אכל ובזבז זמן בנושא רכילויות. מה הוא הרגיש? תסכול וחוסר מצב רוח. מה הוא חשב? שהוא לעולם לא יתקדם בעבודה. ובכך הוא מתחיל להיות מודע יותר ויותר למחשבות שלו, לרגשות שלו, לעשייה שלו. עוד נקודה חשובה. להאשים אנשים אחרים, זה לעולם לא יעזור לנו לשלוט על הרגשות שלנו. נהיה מתוסכלים, אולי כי אנחנו לא מספיק טובים בתחום שלנו, אולי כי אנחנו עדיין לא אנשים שיודעים לנהל את המערכת הנישואים שלנו, את ההורות שלנו, אולי כי אנחנו עדיין לא אנשים שיודעים לחיות חיי קהילה. ובמקום לקחת אחריות ולראות מה אנחנו יכולים לעשות אחרת, איך אנחנו יכולים לעשות אחרת, אנחנו נמשיך להאשים את האחר ולעולם לא נלמד, כי להאשים את האדם האחר זה אומר לחזור על אותן טעויות שוב ושוב. האשמה היא מעניקה תחושה נהדרת. אני לא אשם, הוא אשם. אני צודק, הוא לא. כך אני מרגיש נהדר ביחס לעצמי. אבל אני מכין לעצמי את הבור לפעם הבאה. כי אם אני לא לוקח אחריות, זה אומר שאני לא אשתנה. אם אני לא אשתנה, אני אחזור על אותן טעויות שוב ושוב. עוד נקודה חשובה בנושא הרגשות שלנו. חשוב לשים לב למחשבות שצפות ועולות לנו בזמן שאנחנו מרגישים רע עם עצמנו. לדוגמה, מישהו הולך במסדרון של העבודה, המנהל שלו אומר לו, שלום, אבל הוא אומר את זה בקרירות, באדישות, או שהוא בכלל לא אומר לו שלום, הוא לא מתייחס אליו. במחשבות שלו הוא אומר לעצמו, מי יודע, אולי הוא מתכוון לפטר אותי, אולי הוא מצא מישהו טוב יותר ממני, זה הזמן להתחיל להטיל ספק במחשבות האלה. לדוגמה, נכון, הוא לא התייחס אליי הבוקר, זוהי העובדם. אולי זה בגלל שהוא רוצה לפטר אותי, אבל אולי זה בגלל שהוא עסוק ותרוד בעניינים נוספים. אולי הוא מרגיש כל כך פתוח איתי ולכן הוא מרשה לעצמו לא להתייחס אליי כל פעם מחדש כמו עובד חדש. במילים אחרות, להתחיל להטיל ספק במחשבה שמתחילה להתפתח במוח שלנו יותר ויותר. לעצור אותה לפני שהיא יוצאת מחוץ לכל פרופורציה. וגם אם והיה, והוא יפטר אותנו, נכון, יהיה קשה, חודש, חודשיים, שלושה, אבל בסוף, בעזרת השם, נמצא פתרון נוסף. בדרך כלל, הרגש שלנו מציף אותנו כשהוא מרגיש שיש רק אפשרות אחת להגיב למציאות. אם נמשיך עם הדוגמה שהתחלנו, אז אם אותו עובד מגיע למסקנה אחת, שכנראה שהבוס לא מעריך אותו יותר ומעוניין לפטר אותו, אז הוא נכנס למצב רוח ממורמר מאוד. כי כשהרגש נדחק לפינה ונראה לו שיש רק דרך אחת לפרש את המציאות, הרגש מציף אותנו בכזו רמה שאנחנו לא מצליחים לעצור את גל הרגשות. האדם נכנס לפניקה, כעס, מתח, אדישות, בכזו רמה שהוא לא מצליח לצאת מהמצב רוח הרגשי השלילי. מצד שני, אדם שמהר מאוד מפרש את המציאות בצורה שלילית, לדוגמה, רוצים לפטר אותו, יחד עם זאת, ומיד מוסיף עוד פרשנות אחרת למציאות, אמרה בסגנון של, הבוס לחוץ, המנהל לא שם לב אליי, הוא לא מרגיש שהוא חייב לומר לי כל פעם שלום כשהוא פוגש אותי באותה התלהבות כמו בהתחלה. גם אם יפטרו אותי אני יכול למצוא עבודה חדשה. כל פרשנות שהאדם יוסיף תעזור לו לא להיסחף רגשית אחרי הפרשנות השלילית והרגש השליליים. נזכור את משפט המפתח שהרגש שלנו משתלט עלינו כשהוא מרגיש שיש רק דרך אחת להגיב למציאות. אבל כשהוא מרגיש שיש מספר אפשרויות אז הרגש משוחרר יותר. כעס לא פעם נוצר בגלל פרשנות מהירה מדי של המציאות. אחד הרגשות שבני האדם מציינים כהרגש שפוגע בהם ביותר זה רגש הכעס. רגש הכעס זה אחד מהרגשות שאנשים מציינים שהם סובלים ממנו הכי הרבה. התפרצות זעם, רגש כואב ופוגע בכועס ובסביבה שלו. זה אחד מסוגי הרגשות שרוב האנשים היו רוצים לשלוט עליו. זה רגש שבעיני הרבה מאוד אנשים הכי קשה לשלוט עליו. לרוב, אדם בזמן שהוא כועס, הוא כמו היינו אומרים נסחף אחרי הכעס, הוא מצדיק את עצמו משחרר כל כך הרבה מתחים, יש לו מתח כיוון שלא עשו מה שהוא רוצה, לא פעלו בצורה שהוא מאמין שצריך לפעול, התוצאה לא הייתה כמו שהוא רצה, יש פער בין הרצוי מה שהוא רצה לבין המצוי מה שיש במציאות, היות שיש פער גדול מדי, יש מתח. הוא מרגיש חוסר אונים, הכעס עוזר לאדם להרגיש תחושה של שליטה, עוצמה, כוח, אבל זוהי אשליה. מדוע? מכיוון שהכעס הוא לא משכנע אנשים אחרים לכבד אותו יותר. הכעס רק מעניק תחושה של אשליית שליטה, אבל באמת אנשים מזלזלים באדם הזה יותר ויותר. יש בני אדם שהם כועסים עוד פעם ועוד פעם ומתחרטים, וכועסים ומתחרטים, וכועסים ומתחרטים, ואז הם אומרים לעצמם, זהו, אני לא בר תקנה, אני בחיים לא יעשה שינוי, אני כל פעם כועס, ואז הם מתחרט שאני כועס, ואז לאחר מכן כועס עוד פעם. ודאי שהדבר האידיאלי הוא שאדם יפיק לקח כמה שיותר מהר, ויפסיק להגיב בצורה של כעסים, אלא ימצא דרכים חלופיות להגיב כאשר הוא רואה פער בין מה שרצוי מבחינתו, לבין המציאות, מה שמצוי מבחינתו. יחד עם זאת, כל פעם שאדם רוצה לעשות שינוי במערכת ההרגלים שלו, במערכת התגובות שלו, במערכת הרגשות שלו, במערכת החשיבה שלו, בגישה שלו לחיים, והוא לא מצליח לעשות שינוי, זה גם טוב שהאדם עשה טעות ולאחר מכן הוא מתחרט. הוא עשה טעות ואז מרגיש רגשות אשמה. ולמה? מכיוון שאם לדוגמה אדם כעס והרגיש רגשות אשמה חרטה, כעס הרגיש רגשות אשמה חרטה, כעס רגשות אשמה חרטה, אומר האדם לעצמו, מה זה משתלם? אני כל הזמן כועס ואז מרגיש רגשות אשמה ולא עושה שינוי. זה לא מדויק. כל פעם שאדם הוא כועס, הוא מרגיש רגשות אשמה, הוא חורד בנפש שלו עוד שלט עצור שאומר, עצור, לא לכעוס, עצור, לא לכעוס. כל פעם השלט עצור נחרט בנפשו יותר ויותר. אז פעם ראשונה הוא כועס ברמת 100%, ואז יש לו רגשות אשמה. פעם הבאה הוא כועס ברמה של 99%, ואז יש לו רגשות אשמה. למה הפעם השנייה הוא כועס אפילו באחוז אחד פחות ממה שהיה לפני כן? התשובה היא, בגלל רגשות האשמה. כלומר, הם כן פעלו בו. יש בני אדם, יש להם רגשות אשמה ברמה חזקה מאוד, עד כדי כך שהאדם הזה אכן עושה שינוי, ופעם אחת הוא כועס ברמת 100%, פעם שנייה ברמה של 70% או 60%, וכך זה יורד לאט לאט. ויש בני אדם שרגשות האשמה לא מספיק פועלים עליהם, זה לא בגלל שרגשות האשמה הם לא תמיד מספיק חזקים, לפעמים זה בגלל זה, אבל לא רק, יכול להיות שעוצמת הכעס היא מאוד גדולה, יכול להיות שיש בעיות נוספות, או התמודדויות אחרות שצריך לשים אליהם דגש בתחום הנפש, ולכן האדם הזה לא מצליח מספיק להפנים את רגשות החרטה והאשמה שיש לו. אבל כל פעם שהאדם מרגיש רגש שלילי בעקבות התנהלות לא נכונה שהוא עשה, כל רגש שלילי מטביע את חותמו בהקשר הזה בצורה טובה. לדוגמה, הוא לא שמר על הרגלי האכילה שלו, הוא כן עוד פעם התפרץ בכעס, הוא הרגיש רגשות אשמה, זה כבר דבר טוב. למה? כי פעם הבאה, לפני שהוא יכעס, או לפני שהוא יסתה מהרגלי האכילה שהוא הקציב לעצמו, קבע לעצמו, או כל התנהלות אחרת, הוא יהיה קצת יותר עירני לעצמו, ואז עוד פעם רגשות אשמה, ואז הוא יהיה קצת יותר עירני לעצמו, ועוד פעם ועוד פעם. ובמקום להשתפר אחרי חודש, חודשיים, שנתיים, אולי הוא ישתפר אחרי 5 שנים. אבל הוא ישתפר. כל פעם שיש לאדם את הרגש השלילי הזה, אחרי שהוא עשה מעשה לא נכון, הרגש הזה, כמו היינו אומרים, הוא מעין חריטה בנפש של שלט עצור שמכין את עצמו לקראת ההתפרצות הבאה. ודאי שאנחנו לא אומרים שיש הצדקה להתנהג בצורה לא יעילה, להגיב בצורה מעליבה, אלא רק אומרים שאם האדם מלא ברגשות אשמה וחרטה, זה גם דבר שיכול להשפיע על האדם טווח ארוך, אפילו אם אין תוצאות מיידיות. ומכאן לעוד נקודה חשובה. מחקרים מראים שאנשים שהשמיעו להם עוד פעם ועוד פעם חדשות מכעיסות, היו מושפעים מהחדשות האלה חצי שעה עד שעה מהכעס בעקבות החדשות המכעיסות. שעה אחרי שסיפרו להם חדשות מעצבנות, מכעיסות, שאלו אותם על התמודדות בעבודה, הם הגיבו בעצבים, שאלו אותם על התמודדות במשפחה, לדוגמה, אם אשתך או בעלך, אם הילדים לא יגיבו בצורה הנכונה לך, איך תגיב? האדם הזה אמר שאם זה היה קורה עכשיו, הוא היה מגיב בכעס, בעצבים. 3 שעות לאחר מכן, כאשר שאלו אותו איך תגיב לאותה סיטואציה, הוא אמר שהוא יגיב בצורה הרבה יותר רגועה. מכאן שאדם שיש לו נטייה לכעסים, כאשר הוא שומע חדשות מכעיסות, דברים מכעיסים, יכול לקחת לו בין חצי שעה לשעה עד שהוא יירגע. לכן חשוב כל כך להזין את המוח שלנו בחדשות חיוביות, בחדשות מאתגרות, בחדשות מעניינות, בחדשות שיש בהם תקווה, אופטימיות. הרבה בני אדם יודעים לרחל ולומר, הוא הבעיה שלו שהוא בעל גאווה, הוא הבעיה שלו שהוא עצלן, הוא הבעיה שלו שיש לו אגו, הוא הבעיה שלו שהוא חושב רק על עצמו. כל אחד יכול להמציא פגמים אצל האנשים האחרים, בעיות אצל האנשים האחרים, ולהשלות את עצמו שהוא אדם חכם, שמבין בנפש האדם ויודע לנתח בעיות, בצורה מעמיקה בעיניו, אבל שטחית כל כך. החוכמה היא לא להגדיר בעיות, לא למצוא חסרונות, לתת מענה, פתרונות, עידוד, תקווה, מוטיבציה, מרץ, חזון לקראת מה אפשר להגיע, ולא כמה שלילי הוא המצב, אלא כמה חיובי הוא יכול להיות. וזה רלוונטי וזה חשוב, וכיוון שזה משפיע על הרגשות שלנו. הרגשות שלנו ישפיעו על התפקוד שלנו. התפקוד שלנו ישפיע על ההרגלים שלנו. ההרגלים שלנו ישפיעו על האופי, על מי שאנחנו. כי כשאדם מרגיש טוב, הוא מתפקד בצורה טובה. כשהוא מתפקד בצורה טובה, פעם אחרי פעם, הוא מתרגל לעשייה הזו. כשהוא מתרגל לעשייה שלו, זה האופי שלו, זה מה שמאפיין אותו. אם זה מה שמאפיין אותו, סיכוי טוב שהוא יגיע לתוצאות ולהישגים בחייו. היו ברוכים.
קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.